בוקר טוב, אנחנו פרשת בו, יוצאים ממצרים ברוך השם. אז אנחנו נתעסק עם קורבן הפסח, עם השם של קורבן הפסח, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. מה זה פסח? למה קורבן נקרא פסח? אומר רש"י, הקורבן קרוי פסח על שם הדילוג והפסיכה, שהקדוש ברוך הוא היה מדלג בתי ישראל מבין בתי מצרים, וקופץ ממצרי למצרי, וישראל אמצעי נמלט, נכון? מדלג. ואתם עשו כל עבודותיו לשם שמיים. דבר אחר, דילוג וקפיצה, זכר לשמו שקרוי פסח, לשון פסיעה.
פסיעה?
כן.
לא מלשון,
זה גם מלשון הדילוג. דבר אחר, דרך דילוג וקפיצה. עכשיו, הדבר הזה, קודם כל, רש"י לקח את זה לפירוש, שהקדוש ברוך הוא היה מדלג על בתי ישראל. בני ישראל נצטוו, מה לעשות? לא, אבל כדי שהקדוש ברוך הוא ידע על מה לדלג, במרכאות.
דם במזוזה.
נכון, דם על המשקוף, על המזוזות.
מבפנים.
זה כמובן לא שהקדוש ברוך הוא ידע, אלא שאנחנו נדע. אבל באמת, מכל המכות, המכה היחידה שכתוב במפורש שאתה צריך לעשות משהו כדי שלא תפגע בך, זה מכת בכורות. אין עוד מכה מכל המכות שעם ישראל נזקק לעשות משהו כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, רגע, אנחנו פה. קרים, יש דגל לבן, אנחנו פה, אנחנו, שלא ידוץ. לא היה דבר כזה, חוץ עם מכת בכורות. זאת אומרת, היה פה כיתרו גדול על המשרה במכת בכורות. נכון, אחרת, אם היו כאלה זכאים, למה צריך לה? הקדוש ברוך הוא יודע אם היא, יודע במי, מי זה מצרי ומי זה יהודי.
כמו
ששמו
בכורות מצרי בתוך המיטה של היהודים, וחשבו שהוא לא יפגע.
כן, ונפגעו גם בתוך הבתים של היהודים. זה שאלה ראשונה. מה אנחנו קוראים על הקורבן, פסח, על שם הדילוג, שכביכול היו צריכים הבכורים של עם ישראל גם ללכת, אבל הקדוש ברוך הוא ככה דילג עליהם, מסיבה כזו או אחרת. יותר מזה, מה התרגום מפרש על ופסחתי עליכם, ופסחתי עליכם, מה הוא מפרש? אומר התרגום במקור 2, והיא דם הלכון, והיא אדם לכם לאות, על בתיה, לאות על הבתים, דעתון תמן שאתם שם, ואח זה ית דמה, ואני אראה את הדם, ואחוס עליכן. אז מה הוא מפרש, ופסחתי? לרחם. ופסחתי זה מלשון לרחם עליכם. רש"י מביא את הפירוש של התרגום, לא במקור הראשון שאנחנו קראנו, לא בפרק י"ד פסוק י"א, אלא בפרק י"ב פסוק י"ג. ופסחתי, אומר רש"י, וחמלתי. אחרי זה הוא מביא, ואני אומר, כל פסיחה לשון דילוג וקפיצה. ופסחתי מדלג היה מבא, עוד פעם, חוזר רש"י על מה שאמר כבר. רש"י מתעקש על הפירוש שלו. הלאה. בואו נתקדם. והיה כי אמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? מה נענה להם? דרך אגב, זה שאלת מי? שאלת הבן הרשע. מה העבודה הזאת לכם? בפשט של התורה לא אומרים לנו מאיזה בן שואל מה, אנחנו יודעים אחרי זה מהגדה של פסח. מה אנחנו עונים לו? ואמרתם זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונגפו את מצרים ואת ביתנו הציל, ויקוד העם וישתחוו. זו לא התשובה לבן הרשע. ואמרתם זבח פסח, זה תשובה של מי? של החכם. זה לא התשובה של הבן הרשע, אנחנו לא נתעסק בשיעור הזה, בשאלות הבנים ובתשובות, אלא ממש ניקח את הפשט. כשהבנים ישאלו, מה העבודה הזאת לכם? אתה תגיד להם פסח ותגיד פסחתי עליכם, על הבתים וכו'. אני חוזר לשאלה שפתחנו בה. מה הגאווה הגדולה? מה הגאווה הגדולה? רש"י מתעקש על הדילוג הזה. הדילוג הזה הוא מבטא כמה עם ישראל היה חייב באותו דור. למה רש"י לא לוקח את הפירוש של התרגום ומרחם? אנחנו קוראים פסח על שם הרחמים. למה אנחנו קוראים פסח על שם הדילוג הזה? מה זה נותן לנו? בוא נעצים, נשאל עוד שאלה. נקפוץ רגע לפרשת בשלח. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אומר לנו רש"י, את המדרש הידוע, וחמושים, אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפלה. עשינו שבוע שעבר, שאלנו כמה בערך, אם אנחנו הולכים על משפחות קטנות, חמש נפשות במשפחה, באזור ה-12 מיליון אכלו אותה במכת חושך. איפה בדיוק הרחמים פה? אז במכת בכורות הקדוש ברוך הוא ריחם. אבל 12 מיליון? דילגת. ריבונו של עולם דילג מבית לבית. דילג. אבל מכת חושך, חטפנו. מה אנחנו כל כך שמחים על זה שהקדוש ברוך הוא דילג במכת בכורות? אנחנו הרבה יותר אבלים על מה שקרה במכת חושך. אז איפה פה הרחמים הגדולים אם לפי התרגום והחוס הלכון? איפה הרחמים הגדולים אם במכת חושך ארבע חמישיות מעם ישראל נמחק מעל פני האדמה? לא שישארו, אבל מה התורה מתאדרת ברחמים? נגיע לזה, נגיע לזה. אל תדאגו, אנחנו לא נשאר. אני גם שואל שאלות. אז יהיה עוד שאלה. שאלה הבאה, שאלת הרב זצ"ל במדבר שור. עוד סגנון הלשון קשה מאוד, בדרוש ה-16. עוד סגנון הלשון קשה מאוד. שעיקר ההצלה והנס תלוי בהצלה. היה ראוי לומר, אשר הציל את בתי בני ישראל, ופסחו עליהם בנגפו את מצרים. אתה רוצה להגיד על שם ההצלה, נכון? יופי, אז תגיד, אז תקרא לה הקורבן, הצולה. הצולה תקרא לו. כי ראוי תמיד להקדים העיקר. גם קריאת השם פסח, גם כן יש לחקור עליו. כיוון שהפסיכה והעברה, אין זה עיקר הנס לפי הנראה. מה היה עיקר הנס? עיקר הנס זה יציאה ממצרים. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אני הייתי קורא לקורבן הזה רמה. קורבן רמה. על שם ובני ישראל יוצאים ביד רמה. קורבן הצלה. קורבן רמה. או, קורבן הצלה על שם הצלי וההצלה. יפה מאוד. אבל פסח? ממשיך הרב זצ"ל. היה ראוי באמת לקרוא לשם את הקורבן, תודה רבה, קורבן הצלה או פדות וכיוצא כאלה. ומה לנו אל סיבת הדבר? בסוף הייתה מטרה. מטרה הייתה שבני ישראל יצאו ממצרים. היה אמצעי איך להוציא את בני ישראל ממצרים. איך, מה האמצעי? האמצעי הוא להקות בפטיש של המצרים. אז מה? העיקר הוא הפטיש או העיקר הוא ההצלה? שואל הרב, למה אתה קורא על שם האמצעי ולא על שם המטרה? שאלה גדולה. הלאה. חג פסח, כמה זמן הוא? לא נכון. יום. מה נקרא פסח? פסח זה נקרא היום שבו אנחנו שוחטים את הקורבן ואוכלים אותו. מתי זה היה? זה היה בי"ד שחטו את הקורבן ואכלו אותו בערב באור לתתוו, וזה נגמר הסיפור של הפסח. איך התורה מכנה את החג הזה? חג המצות. שבעה ימים מצות, אבל למה? אני שאלתי אתכם כמה זמן חג הפסח, אמרת משבוע. למה אתם צודקים? כי ככה חז"ל קוראים לו. חז"ל קוראים לחג המצות חג הפסח. תראו את הרב זווין, במקור 8 בספר המועדים בהלכה. נמצאת, דרך אגב, תסתכלו קודם בספר יהושע במקור 7. ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. באיזה יום? ב-14. אצלנו הפסח עוד לא התחיל ב-14, נכון? ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח, מה? ממחרת הפסח, מה? ממחרת י"ד. למחרת, מה הם אכלו? מצות וקלוי בעצם היום הזה. זאת אומרת, הפסח בספר יהושע, מה נקרא? יום י"ד. הוא מכונה פסח, לא החג. אומר לך הרד"ק, ממחרת הפסח, הוא ליל 15 בניסן ויומו. כי הפסח קרב ב-14, ומחרתו הוא יום 15. זה מחרת הפסח. אבל חג הפסח לא נקרא פסח. הפסח נקרא יום אחד. יום י"ד, ההקרבה. עכשיו, זה ממחרת הפסח. ממחרת הפסח תאכלו מצות. אז למה שאלתי אתכם כמה זמן הפסח אמרתם שבוע? כי אתם נאמנים למקורות חז"ל. אומר הרב זווין, מקור 8, נמצאנו למדים שבתורה ובנביאים, פסח בתורת זמן מובנו או י"ד בניסן או ט"ו בו. ולא כן הוא בלשון חכמים. בשם פסח נקראים שבעת ימי החג. אין ספור למקומות שפסח הוזכר בתנאים והמוראים בתורת חג המצות. ויש גם ערב פסח או ערבי פסחים. יום טוב ראשון של פסח, שביעי של פסח. ואחר הפסח, כיוצא מן הכלל הוזכר פסח במקום אחד, במובן 14 בניסן. אמר רבי מאיר, מדבריהם למדנו ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח. רוצה לומר, תרומה שנתחמצה, מתי שורפים אותה? בביור חמץ, נכון? כיוון שהיא עומדת לשרפה, איננו מוזרים לשומרה מטומאה. כאן בפסח המכוון לערב פסח. אבל באמת ברוב מקורות חז"ל, כשהם אומרים פסח, למה הם מתכוונים? שבעה ימים. למה? בתורה ובנביאים, הפסח הוא מקסימום יום אחד. אז לא רק שאתה קורא לחג הזה פסח, שאנחנו לא מבינים למה, שזה רק הייתה המטרה ולא האמצעי, הפסיכה הזאת הראתה כמה עם ישראל היה חייב באותו דור. אנחנו לא מבינים אם אתה אומר שפסח זה רחמים. תסתכל מה קרה במכת חושך, ותבין שאיפה הרחמים פה. אז לא רק שאתה קורא לחג, לאותו יום, לקורבן פסח, אתה עוד משליך את השם הזה על כל החג כולו. עד כאן השאלות. בואו נתחיל לענות תשובות. טוב. מקור 9. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. או, חמימים. שימו לב מה כתוב פה. ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף, על שתי המזוזות, וכו'. ואז הוא שמרתם את הדבר הזה. את מה? את לשים דם על המשקוף? מה זה? מה התורה אומרת פה? פסוק רב ג' מספר לנו איך עם ישראל שם דם על המשקוף. פסוק רב ד' כתוב, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. זה אולי, אבל בפשט התורה איך זה מופיע? על הפסוק הזה? הוא אומר אבן עזרא, ושמרתם, רבים חשבו, כי נתינת הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות חיוב לדורות. למה? כי זה הגיע בסמוך. הציווי חיוב לדורות הגיע בסמוך. נכון, על זה ששמו את האדם, על המזוזות. בעבור כי הדבר הזה סמוך על לקיחת האזוב ותבילתו. ועוד כי כתוב אחר כן, נכון, זה סמיכות, הפסוקים, אשר פסח על בתי בני ישראל. ובדרך הסברה, נכון היה. באמת מצד האמת, היה ראוי ככה לחשוב.
שכל שנה נעשה ככה?
כן. לולי קבלת האמת הנגמרת, הנה הנכון, שמילת הדבר הזה שבל ושחטו הפסח. על מה הולך הפסוק הזה? על תחילת. על איפה שכתוב שם לשחוט את הפסח. את זה תעשו לדורות. לא התכוונו שתשימו דמים. יש ראשונים שיוצאים על זה שלוקחים את החגורים, חגורים, מתנחם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקליכם בידכם. עושים את זה, בבילו יצאנו ממצרים.
הצגת הילדים בקבור.
כן, אז זהו, אצל האשכנזים, השאירו זה אצל הילדים. אבל אצל הספרדים יש עדות, שכולם עושים את זה, נכון?
התימנים?
הילדים גם עושים את זה. לא, גם הילדים, אבל המבוגרים גם. גם המבוגרים. יש ראשונים שיוצאים נגד, אומרים, לא על זה כתוב לעשות זכר. יש דברים זה, אבל כל אחד במנהגיו הוא.
הטכנית זה לא משתדל.
כן? זכר, זכר. זכר על המשקוף בבית שלך, תעשה.
אחרי שתבוא עם הדם הזה לבית.
כן. קח סכין, שכל אחד יעשה לו פנס, וימרח את הדם על המשקוף. אז אתה לא לעשות את זה. הלאה. לא נראה לי, אבל בסדר. לא נראה לי שזה הוא... כן? זה מה שאלת? אני רוצה להתעכב רגע על מה שאבן עזרא פה אומר. מה העניין לעשות את הזכר? למה התורה נותנת לנו להבין את האפשרות? נכון, למעשה זה לא ככה. אבל למה התורה שמו לנו את הפסוקים בכזאת סמיכות, כדי שנוכל לטעות ולחשוב ככה? בשביל מה? מה זה בא ללמד אותנו? הלאה. אני אמרתי קודם, שעכשיו אני מתחיל לנו תשובות, אני ממשיך עוד לשאול שאלות, סליחה.
סליחה,
רגע,
אם אנחנו מדברים על קורבן, צריך לעזות
מה... הלאה. שאלה הבאה, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם, כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. אני לא מבין. קורבן פסח זה רק כשנגיע לארץ, מצוות התלויות בארץ. זה מה שהתורה אומרת. תמיד הלשון והיה כי תבואו אל הארץ, זה פתיחה למצוות התלויות בארץ. ממתי פסח הוא קורבן שתלוי בכניסה לארץ? אומר האור החיים, הנה פשט הכתוב יגיד, כי מצווה זו, אינה אלא אחר כניסתם לארץ. אם כן, למה חזר השם מדעת זו וציווה את בני ישראל בשנה השנית לעשות הפסח במועדו ככל חוקותיו? ונראה כי גילה השם דעת עליון בזה, כי היה בדעתו אם יזכו ישראל לא יעשו פסח שני אלא בארץ כנען. נכון, עם ישראל לא תוכנן שילך 40 שנה במדבר, מה תוכנן? יוצאים בפסח, הולכים כמה ימים, 11 יום, נכנסים לארץ. פסח בשנה השנית, איפה היה צריך להיות? בארץ ישראל. אז ריבונו שלם גילה להם מה הייתה המטרה. אלא לצד אמרתה המת יצאו ממצרים, והם אמרים פי השם, ואפילו בים סוף התחילו למרות, דכתיב, ויאמרו על ים בים סוף, זה היה סיבה שערכו הימים, ולא היה להם זכות לעלות תכף ומיד. ולזה כשראה השם שגרמו מעשיהם, ולא נכנסו לארץ, והם עדיין במדבר, הוא צריך לצוות לעשות הפסח במדבר, כי עד עתה לא נצטבו אלא כי תבואו אל הארץ. והגם כי האדון קורא הדורות מראש, הרי הוא ידע מה הולך להיות, אף על פי כן מחשבותיו הטובים, יגיד לעמוק הנזכר. למה הקדוש ברוך הוא ביטא את זה דווקא בקורבן הפסח? את הרצון? איזה? יש מצוות קידוש החודש, זה גם היה אפשר פעם הבאה. אז גם שם תגיד והיה כי תבואו אל הארץ. למה דווקא במצעד קורבן הפסח? לא, 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 לא. זה לא מה שאור החיים הקדוש אומר. לא, זה לא מה שהוא אומר. הלאה. אתם זוכרים את כל השאלות? כי אני בעצמי לא זוכר כבר מה שאלתי פה. לא משנה, בדרך כלל אני אומר תשובה אחת, שהיא עונה על הכל. אז מי שאני לא עונה על הכל, שבו בבית אחרי זה, תראו איך זה מצליח להתאפר הכל ביחד. טוב. את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות, כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, בו יצאת ממצרים, ולא יראו פני ריקם. זה פסוק שהיה צריך להיות ליד מקור שבע, שבאמת החג הזה נקרא חג המצות, ולא חג הפסח. כמה פעמים התורה באה ואומרת לנו חג המצות? יש כמה וכמה פעמים בתורה, המקום היחיד שהתורה מכנה את הפסח בשם פסח, ולא מכנה את כל החג, כמו שאמרנו קודם, זה בפרשה שלנו, שהיא מדברת על הקורבן. אבל כשהיא רוצה לדבר על החג, שבעת ימים, היא תמיד משתמשת בביטוי חג המצות. תמיד. התורה לא מכנה את החג, הפסח, פסח. רק חג המצות. טוב, אז עכשיו אנחנו באמת, נתחיל לענות על הדברים. ניקח את הדברים של רשי, על שם הדילוג. איזה פסוק מצאנו, שמדלג, רגע, לא, לטיבותה, איזה פסוק מצאנו, שיש בו דילוג. דילוג. מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. שיר השירים. הייתם אמורים לזכור את זה, אשכנזים, מי לנבך. לא תמיד אומרים שיר השירים. אבל... לא, מה אתה תימני, אסי, אתה תימני, מה אתה מבין באשכנזי? מה אתה מבין באשכנזים? לא, לא אמרתי שלא, אבל בהרבה מקומות לא אומרים. אבל הספרדים, כולם אומרים ביחד, שיר השירים. כל דודין איזה בא. מה זה בא מבטא הפסוק הזה? כל דודין איזה בא. מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. זה פסוק הגאולה, נכון? זה פסוק הגאולה. גם לעתיד לבוא. אומרת הגמרא בראש השנה, ואומר כל דודין איזה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, מדלג על הערים בזכות אבות, מקפץ על הגבעות בזכות האימהות. פה זה כבר לוקח אותנו למקום אחר. זה לא לוקח אותנו, מדלג על בתי ישראל שלכאורה היו צריכים להיות מוקים גם הם במכת בכורות, אלא הדילוג היה למצוא זכויות לעם ישראל. איפה הקדוש ברוך הוא מוצא את הזכויות? אצל האבות ואצל האימהות. אומר המדרש, איפה אנחנו רואים את זה בפשט, התורה לפני המדרש, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. זאת אומרת, שמעתי את נעקת בני ישראל וזה לא מספיק. מה גרם לקדוש ברוך הוא לבוא ולגאול את ישראל? ואזכור את בריתי, ברית שקראת עם אברהם אבינו. אומר המדרש במקור 16, שמות רבה, כל דודי הנה זה בא. כשהלך משה ואמר לישראל, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא, היום אתם יוצאים בחודש האביב. אמרו לו, היכן הוא? אמר להם, הרי עומד, כל דודי הנה זה בא. אמר רבי יהודה, מה הוא מדלג על הערים? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מסתכל במעשיהם של ישראל, אינם נגלים לעולם, אלא למי אני מסתכל? לאבותיהם הקדושים, שנאמר, וגם אני שמעתי את נקת בני ישראל, ואזכור את בריתי, בזכות אבותם אני גואלם. עם ישראל היה נטול זכויות, כלום, נדה, גורנישט, אומר המדרש בשיר השירים. אם לא אספיק לכם להזדעזע, בואו נזדעזע עוד קצת. בשעה שבא ואמר לישראל, בחודש הזה אתם נגלים, אמרו לו, משה רבנו, איך אנו נגלים? וכל מצרים מטונפת מעבודת כוכבים שלנו. אנחנו מכורים. אתם יודעים, אדם מכור, הוא אדם שמאוד קשה לו המציאות, המציאות מאוד קשה לו. הוא לא רוצה את המציאות הזו. הוא מתלונן עליה. הוא מתלונן על המציאות הזו, אבל לא מסוגל.
הוא רוצה לחזור, הוא לא יכול.
זה עם ישראל. איך תיגל אותנו? תראה מה קורה. אנחנו חלשים, אנחנו עובדי עבודה זרה, כל מצרים מטונפת מעבודה זרה שלנו. שלנו. לא מסוגלים להתנתק. איך יגלו אותנו? אמר להם, הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בעבודת כוכבים שלכם, אלא מדלג על הערים ואין ערים אל עבודת כוכבים. מדלג על עבודת כוכבים, הוא לא רואה. הקדוש ברוך הוא מדלג על עבודת כוכבים. לא רואה, עוצם את עיניו. עכשיו, זאת אומרת, מה אנחנו מבינים מכאן? הדילוג היה בעצם הסיבה לגאולת ישראל. או שתגיד שהקדוש ברוך הוא דילג אל האבות ושם מצא את זכויותיהם של ישראל, או שהקדוש ברוך הוא דילג מעל עבודה זרה. נכון שבפשט התורה הדילוג היה על בתי ישראל, אבל המדרשים לוקחים את הדילוג כגורם העיקרי שבעצם סלל את הדרך של הגאולה. ועכשיו נשאלת השאלה, אז אם הקדוש ברוך הוא ככה מדלג על הערים ורץ לזכות אבות, אז למה מתו 4/5 במכת חושך? להם לא היה זכויות? יש כלל אחד מאוד חשוב, תשימו לב, רשי, אצלנו, לא בפרשת בשלח, אומר את הדבר הבא, ולמה הביא עליהם חושך? באיזה מכה? עוד רשי שאל, ולמה הביא עליהם? בשום מכה, רק פה. שהיו בישראל באותו הדור רשעים. נו, היו? ראינו שגם אלו שאחרי זה במכת בכורות, מה אמרו למשה רבנו? אנחנו מכורים לעבודה זרה, איך יגלו אותנו? הקדוש ברוך הוא ראה להם זכויות. למה הם לא עשתה? למה הם לא אותו דבר? תסתכלו בהמשך. שהיו בישראל באותו הדור רשעים, ולא היו רוצים לצאת. שימו לב, זאת הנקודה. בא ריבונו של עולם ואומר דבר כזה. הגיע זמן גאולתכם. אני צריך מכם דבר אחד. שתרצו לצאת. באים העם ואומרים, אבל ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת לנו את התורה בהר סיני? אתה יודע איפה אנחנו נמצאים? אנחנו טבועים בתוך עבודה זרה. אומר להם ריבונו של עולם, תקשיבו לי קינדרלך, אתם צודקים שהפער בין הרצוי למצוי הוא תהומי. אני לא נבל מפער בין הרצוי למצוי. ואתם יודעים איך אני אראה לכם את זה? אני אתן לכם את המצווה הראשונה. המצווה הראשונה שאתם תצטוו בה, מהי? חודש, כעם, כעם. מצוות החודש, נכון? פרשת שבוע. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, בארץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. משה רבנו נתקשה. לא ידע איך לברך כזה ראה וקדש, כשהלבנה היא פיצית. למה? הרבה דברים נאמרו על הלבנה, למה ישראל נמשלו על הלבנה? מה מיוחד בלבנה? מתי אנחנו מברכים עליה? כשהפער בין המצוי לרצוי הוא אדיר. אנחנו מברכים עליה כשהיא מתחילה את חידושה. היא כזאת קטנה, אבל היא תהיה גדולה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, קחו מצוות החודש. אתם נמשלים ללבנה. תבינו שהפער בין רצוי למצוי, זה לא דבר שלילי. זה דבר חיובי, זה דבר שמושך אותנו קדימה. אם אדם היה כל הזמן חי במצוי, לא היה פער ביניהם, הוא לא היה שואף להתקדם. הפער הוא זה שנותן את הכוח להתקדמות. לכן עם ישראל מצטווה לכן. יש הרבה סיבות בלבנה הזו. אבל אם אני לוקח את הרעיון מהשיעור הזה, שאנחנו לעולם לא צריכים להיבהל בין פערים, בין רצוי למצוי, אלא להפך. אנחנו צריכים להתרגש מהפער הזה. סתכלו את הרב יעקב אריאל, מצאתי את זה בתוך האתר של מכון התורה והארץ, כותב את הדברים בצורה נפלאה. המתח שבין אידאל למציאות בריא הוא ביסודו. השאיפה חייבת להיות מקסימלית. הביצוע המעשי רחוק בהכרח מהאידיאל. לעולם לא ישיג המצוי את הרצוי. ואם יאמר לך אדם שהגיע כבר למיצויו המלא של הרצוי, ואין לו מטרה נעלה יותר לשאוף אליה, בדוק היטב מהן שאיפותיו. כנראה שעבדה לו שאיפת השלמות, שהיא מונחת ביסוד טבע של האדם שנברא בצלם אלוקים. האדם שואף מטבעו לשלמות. אמנם השלמות יחסית להשגותיו, ליכולתו, לשאיפותיו, אך תמיד החצי ממנו והלאה. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ולא רק בהישגים חומריים, אדרבה. השאיפות הרוחניות גבוהות יותר, שלמות יותר, וטובות מאדם מאמץ רב יותר להשיגן. הפער בין הרצוי למצוי, לא זו בלבד שאינו מצטמצם עם הזמן, אדרבה, הוא הולך וגדל. התיאבון בא עם האכילה, ובנושאים רוחניים על אחת כמה וכמה, גם יצא חרוז. הביצוע תמיד מפגר אחרי הרעיון. האידיאל יהיה תמיד נעלה מהמציאות. נעלה מהמציאות. ואף על פי כן אין ליפול בייאוש. יש להכיר בתופעה ולהתייחס אליה בחיוב. הפער שבין האידיאל למציאות מדרבן אותנו לשוף ליותר. לא להסתפק בהישג, לא לדרוך במקום אחד, אלא לחתור ולהגיע למטרות גבוהות יותר. בוא ניקח רגע את הדבר הזה ונדבר באמת על הפער בין הרצוי למצוי בחיים שלנו. יש הרבה אנשים שכשרואים פער גדול הם מפחדים. הם מתייאשים, אומרים, איך? תסתכל איפה אנחנו, מאיפה אני מתחיל? מאיפה אני מתחיל? הוא שואל. מוריי ורבותיי, זה חג הפסח. עם ישראל לא היה לו מאיפה להתחיל, ועד תרום ועריה. נתן להם שתי מצוות, דם מילה ודם הפסח. משכו וקחו לכם הפסח. משכו מה? משכו ידיכם מעבודה זרה. בואו נעשה צעד ראשון. אתה יש לך פער? אל תיבהל. מה נדרש ממך כאדם? תתחיל את המסע. תן צעד, תעשה את הצעד שאתה יכול עכשיו לעשות. כך הוא טבע האדם. לא רק שאנחנו לא צריכים להיבהל בין בפער, מהפער הזה, אלא זה הדבר המבורך שנותן לבן אדם את הכוח. נותן לבן אדם את כוח ההתקדמות ואת כוח השאיפה. וכשאדם כל הזמן נבל מהפערים, ברמה הכי פשוטה, ילד, ילד נמצא בחור, נמצא לפני בגרויות, הרי תמיד זה, הבן אדם בא, אומרים לו, למה אתה לא מתחיל? הוא אומר, עכשיו בשביעית אני אתחיל ללמוד לבגרויות. כמה חומר? אדוני, אתה לא מבין שאנשים עושים מכינה, 3 חודשים גוברים את האירוע? אתה לא מבין ש12 שנה עובדים עליך? שצריך 12 שנה למידה? 3 חודשים, מה? אתה לא יכול עכשיו להיכנס לאירוע? להתחיל? הכל שטויות. רק תתחיל. אין דבר שחוסם אותך עכשיו. וכן על זו הדרך בכל דבר ודבר. בן אדם רוצה לתקן איזה משהו, לתקן איזה מידה, לתקן את הבית שלו במערכת הזוגית, לתקן זה, אל תיבהל אם עכשיו אתה רואה משהו אדיר. מה זה משהו אדיר? כל יום אנחנו רבים, מדברים על גירושין. אז מה? אז בוא תתחיל לעבוד. מה, יכול להיות לי זוגיות טובה? פורחת? למה לא? תשאף לשם. תרצה להיות במקום אחר. אתה תהיה במקום אחר. כבר אמרתי כמה פעמים שהבעיה העיקרית היא שאדם לא רוצה. זה היה הרשעים. הרשעים, לא היה הבדל במעשים של הרשעים לבין המעשים של הרשעים שיצאו ממצרים. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. דתן ואבירם לא יצאו. שיגו אותנו, כל 40 שנה משגים אותנו. למה לא לקחת אותם מכת חושך? למה? נבך, רצו לצאת ממצרים. זה היה כל ההבדל בין הרשעים לבין הצדיקים, לא במעשים. ברצון לצאת. אלא מה האדם הרבה פעמים? אדם משלה את עצמו שהוא רוצה. חי באשליה. הוא מייחל לעצמו לצאת. אדוני, אם היכולים, אתה תקבל ביום הולדת, ויצא לך מזה קדחת. אם אתה תישאר ביכולים שלך, אתה צריך לרצות. לרצות זה אומר התקדמות. אם אתה לא רואה התקדמות, סימן שאתה לא רוצה. סימן שאתה מייחל. זה החלוקה שעושה אדמו"ר מפיאסצנה. לא שלי, זה חלוקה שלו. אבל זה דבר אמיתי. הרש"י הזה על מכת חושך הוא רש"י יסודי ובסיסי. לא היו רוצים לצאת. כשאתה רוצה, אל תיבהל מפערים. הפערים הם דבר מובנה במציאות. אנשים הגיעו לגדולה מכלום. עשירים גדולים גדלו במשפחות עוני. משפחות עוני הם גדלו, בלי כלום. אבל בעשר אצבעותיהם התחילו לאט לאט. בסופו של דבר הגיעו לאן שהגיעו. על אחת כמה וכמה ברוחניות. כולנו מכירים את הסיפור על הרמב״ם. איפה היה הרמב״ם? איפה היה רבי עקיבא בגיל 40? כל עוד הנר דולק, אל טוב, זה לא מאוחר, אפשר תמיד לתקן. כל מה שאנחנו צריכים זה רק לרצות. הפסח נקרא על שם הפסח, כי זה היסוד הגדול ביותר בעבודת השם. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תדעו לכם, אני מדלג, אני לא רואה, אני לא מתייחס, ובלבד שאתם תרצו. בדבר הזה יהיה תלוי כל גאולתכם, ברצון הזה. ואנחנו כל כך מתלהבים מהשם הזה. כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, וכמה הקדוש ברוך הוא רק רוצה את הרצון שלנו, שאנחנו הזזנו את השם חג המצות הצידה, וכל כך התלהבנו מחג הקורבן, שזה ביודלת בכלל, והלבשנו אותו על כל 7 ימי החג. למה באים ואומרים, תשימו על המשקוף, והתורה נותנת לנו לחשוב ולהבין שאת הדבר הזה צריך לעשות לחוק עולם? למה? למה יש לא צריך? אבל למה? תראו איפה הייתם. הייתם חייבים בדיוק כמו המצרים, לא היה הבדל ביניכם. הללו עובדי עבודה זרה, אבל מה? רציתם להיגאל? ניגלתם. כך תהיה גם הגאולה העתידית. כך תהיה, כך הייתה הגאולה של בית שני, כמה אנשים פחדו לעלות לארץ. מי עלה? נבך, כל אלה שאין להם מה להפסיד. כל אלה שאין להם מה להפסיד, החרש והמסגר נשארו. לא עלו. אנחנו צריכים בחיים שלנו לרצות ולא להיבהל מהפערים. ואת היסוד הזה אנחנו לומדים מחג הפסח ומקידוש החודש שמגיע בסמוך למצוות הפסח, שאת היסוד הזה לומדים דרך הלבנה. דרך הלבנה שכל הזמן היא מתמעטת והולכת ומתמלה וחוזר חלילה. אדם לעולם לא מגיע למיצוי. ברגע שהוא הגיע למיצוי, הוא מיד עובר לשלב הבא. בוא נלך לפרויקט הבא. נשאב שוב גבוה, נתחיל את העבודה. זו הלבנה. זה בטבענו הדבר הזה. בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח.